הלמפה מוכנה, נרות מוכנים, הכל מוכן כבר. לא יודע איך הם מצליחים. יש כנראה אנשים שזה, התיקון שלהם הוא לא בקטע הזה. כנראה יש להם תיקונים אחרים. אני מדבר על אנשים רגילים, סטנדרטיים. לפני שבת הכספית עולה במדחום. שעה 12 בצהריים, הכספית מתחילה לעלות. 1, 2, 3 אחרי הצהריים כבר הכספית רצה למעלה. 5, לפני כניסת שבת. שאף אחד לא יעיז לדבר איתי, לא יעיז להסתכל עליי, שלא יעיז להגיד לי מילת ביקורת, אני אתפוצץ. מי אמר שזה מותר? מי אמר שזה מותר? מותר להיכנס ללחץ? שאלה פשוטה, בואו נסתכל בראי ונשאל את עצמנו שאלה פשוטה. מותר להיכנס ללחץ? עכשיו השעון מתקתק, ואין ברירה, אין לאיפה לברוח, שבת תיכנס. היא תיכנס, בין אם תרצה, בין אם לא תרצה, יגיע השעה והיא תיכנס. תהיה חייב להדליק נרות, חייב. נו, אז מה נעשה? ולא הספקתי להכין את זה, ולא הספקנו לגייץ, ולא הספקנו. נו, חייבים להספיק וחייבים לקבל שבת, ואין לאיפה לברוח. נו, מה תעשה? אז אתה מתמכר ללחץ שלך, כל שבוע לפני שבת, כל שבוע, עוד שבוע, עוד שבוע, 20 שנה, 30 שנה, מה יהיה הסוף? אבל בוא נשאל שאלה אחרת. מי אמר שזה מותר? זה שאתה עוד לא הגדרת לעצמך שזה ניסיון, זה עוד לא אומר שזה לא ניסיון. אתה פשוט עוד לא הגדרת לעצמך, אתה עוד לא מודע. לא ייתכן בעולם שאדם יהיה לו אמונה אמיתית וגם כן יהיה בלחץ. לא הולך אחד עם השני. זה בדיוק ההפך. אמונה פירושו של דבר שאני מאמין שהשם יתברך הוא אחד ויחיד. אין בלתו, אין זולתו, אין מונע לרצונו, אין עוד אף אחד אחר. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זהו. אחד. אין כלום חוץ מהשם. האדם צריך להגיע למצב כזה שהוא כל הזמן ביישוב הדעת, כל הזמן שקול, מדוד, כמו שכתוב רבי נחמן, שהיה בחירות נפלאה. ככה רבי נתן מתאר אותו. כל הזמן שישב ליד שולחן שבת או בכל הזדמנות אחרת, ראו עליו על הפנים חירות נפלאה. אדם שנמצא בחירות תמידית, חופש פנימי, אדם משוחרר, תמיד הוא משוחרר. אדם כזה מסוגל להגיע לבכי בשנייה. הוא משוחרר, בלי מעצורים. אדם כזה ניגש לתפילה, זה השתפכות הנפש. זה מתיקות, זה זורם, הכל זורם. מה הבעיה אצלנו? מלאים חסימות, מחיצות, כל הזמן עושים לעצמנו קאט בסרטים. כל הזמן קאט, כל הזמן מכות קראטה לעצמנו. כל דבר קטן עוצרים, 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 חסימות, עצבות, עצלות. זה פגע בי, הוא פגע בי, יש לי משהו שמטריד אותי, משהו שמסעיר אותי, משהו שאני פוחד ממנו, משהו שמבלבל אותי, משהו, כל מיני דמיונות, הטרדות, מכל הכיוונים הטרדות, ואני נותן לעצמי להיות מוטרד. אז אין פה חופש, אין פה חירות. הרבה פעמים איפה רואים את זה? בנשימה של הבן אדם. אדם יבחן את עצמו איך הוא נושם, יראה. איפה רואים את זה עוד? בסבלנות. כמה סבלנות יש לבן אדם? אדם שנושם עמוק, באופן שגרתי, ויש לו סבלנות לכולם, ויש לו יראת שמיים, זה צדיק. זה צדיק. אתה יכול למצוא הרבה אנשים ברחוב, שעושים כל מיני סדנאות ומדיטציות, וכל מיני פטנטים, בשביל לנשום עמוק, ולא לכעוס, ולא לאבד השתנות, וכל מיני מחשבה חיובית, חשיבה חיובית, כל מיני כאלה, אבל בלי יראת שמיים. אז הבן אדם עוד לא התחיל, מסכן, מסכן, מדומיין. מדומיין, הוא חושב שהוא כבר תיקן את מידת הכעס, הוא חושב שהוא בסדר, מתוקן. אבל המציאות מוכיחה שבן אדם כזה רק יחזור בתשובה, רק יחזור בתשובה, יעמוד מול שוקת שבורה. זה כמו אחד שהיה לו איזה חשבון בנק, הוא חשב שהוא סגר את החשבון, אחרי כמה שנים אומרים לו, תשמע חביבי, אתה לא חתמת פה ושם, החשבון לא סגור. המשיך לרדת לך, ריבית, ריבית, תתתה, עמלות, כל דמי ניהול חשבון, אפילו שאין לך שום דבר בחשבון, דמי ניהול חשבון, תתתתתה, ירד, אחרי כמה שנים אתה מוצא שאתה בחוב, שמשמור. מה זאת אומרת? אני כבר סגרתי את החשבון הזה, על מה אתה מדבר? לא חביבי, נדמה לך, היה חסר רק דבר אחד, חתימה. מה החתימה? אתם יודעים מה החתימה והנמשל שלנו? חותמו של הקדוש ברוך הוא, אמת. אמת. הלכת לסדנאות, positive thinking, כל מיני שיטות כאלה ואחרות, לנשימות עמוקות וכל מיני כאלה, שליטה עצמית ושליטה בגורל ושליטה בחיים ושליטה בחברים שלך וכו'. דבר אחד היה חסר, אמת. אין חתימה. חותמו של הקדוש ברוך הוא לא רואים פה במכתב שלך. הכל מלא, מלא, הבאת פה הרבה דברים יפים. בסוף רק את החתימה של הקדוש ברוך הוא אין לך. אמת. מה פירושו של דבר? אתה כל החיים שלך מדומיין, כל החיים בשקר. כי אין לך אמונה, אין לך יראת שמיים, אין לך קיום מצוות מעשיות, אין לך ביטחון בהשם, אין לך שום טיפת כלים, אתה לא בנוי בכלל מבחינה רוחנית. עוד לא התחלת. אז אדם עומד מול שוקת שבורה, הוא חוזר בתשובה, פתאום הוא מוצא את עצמו, אחרי שהוא חוזר בתשובה, תוך זמן קצר מאוד, ימים או חודשים, פתאום הוא מוצא גדודים של היצר. כעס עד השמיים, עצבות עד שואל תחתיות, תאוות בעוצמה אדירה. פתאום הוא מגלה, מה זה? מה קורה לי? איפה? מה? אני בן אדם חדש. השם ישמור. בטח, בגלל שעכשיו, עד עכשיו, משמיים, אתה הלכת כמו עיוור בחשיכה, לא רצית לראות משהו אחר, אז לא נתנו לך לראות. עכשיו התחלת לעלות על דרך המלך, על דרך האמת, אז עכשיו מתחילים לגלות לך את האמת, כמה אתה בברוך. עוד לא התחלת לתקן בכלל. אדם צריך כל הזמן להגדיר לעצמו, כל הזמן, כל הזמן. כל מצוקה זה ניסיון משמיים. כל מצוקה. עכשיו, אדם רואה שהוא במצוקה לפני שבת, זה מצוקה. למה שלא תגדיר לעצמך שזה מצוקה? למה שלא תודע לאמת שאתה פה בלחץ? אז אדם מודע לאמת שהוא בלחץ, אבל הוא לא מגדיר לעצמו שזה בעיה. זה לא בעיה, אני בלחץ. או יותר מזה, אדם, החברה מתקשרת אליך ביום שישי, היא כבר גמרה את כל האם האלה הנדירים שגומרים את הכל ביום חמישי. עכשיו לפני כניסת שבת עוד לא עשית כלום, יש חצי שעה לפני שבת עוד לא עשית כלום. עכשיו היא מוצאת לעצמה את הזמן לדבר, וזאת אחת כזאת עם דיבור איתי כזה. יש לה את הזמן עכשיו, היא נושמת חצי שעה בין משפט למשפט, יש לה זמן. מה שלומך? מה ענייני? איך הידל? אז מה תגידי לה? תשמעי, שולה נקרא לה, תשמעי, אני מה זה בלחץ? תעשי לי טובה, תדבר בוצאי שבת. זאת אומרת, בן אדם אפילו אומר בפה, בקלות, אומר, תשמע, אני מה זה בלחץ? תעזוב אותי עכשיו. הוא עוד אומר לעצמו בפה שהוא בלחץ, ובכל זאת הוא לא מוכן להודות שזה בעיה אצלו. זה בעיה. זה בעיה בעבודת השם. אדם מוכן להודות, יש לי כאן איזה בעיה שאני, לפעמים אני כועס, לפעמים אני לחוץ, לפעמים אני מפחד, כן, אני מפחד מזה, אני מפחד, לפעמים אדם מודה. אבל להודות לעצמו שזה פגם בעבודת השם שלו, זה יותר קשה. למה? כי אדם רוצה לראות את עצמו צדיק. לפעמים אדם אומר, כן, אני כועס ואני זה, אבל אני, בעבודת השם, אני בסדר, אני צדיק. אבל הוא לא יודע שכעס זה עבודת השם, עצבות זה עבודת השם, עצלות זה עבודת השם, לחץ זה עבודת השם, פחדים זה עבודת השם, הכל זה עבודת השם. כי זה במישרין בא על חשבון ביטחון בהשם. יש לך ביטחון בהשם? אם אין לך ביטחון בהשם, לא היית בלחץ. בשום מקרה, יהיה מה שיהיה, שום דבר. קודם כל להודות על האמת. יש לי פה בעיה, חולשה, פגם רוחני, בעבודת השם שלי. עכשיו, אדם עובר עבירה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. הנה, כמו הדוגמה הזאת לפני שבת. נעשה לו כיתר. מה, מותר? מותר להיות בלחץ לפני שבת. למה? כי זה לפני שבת. זה פשוט. זה המציאות, וככה כולם, וככה גם אני, וזה מותר. מי אמר שזה מותר? התפללת על זה? תבקש, ריבונו של עולם, בבקשה ממך, תן לי זריזות בלי לחץ. תעזור לי להיות זריז במלאכת שמיים, וגם במילי דאלמה, בענייני העולם הזה. תעזור לי להיות זריז, אבל בלי לחץ. אני רוצה להיות זריז ובדבקות איתך. ביחד, גם זה וגם זה. בלי לחץ. לחץ, אני מתרחק ממך. לא רוצה להתרחק ממך. לא רוצה להתרחק ממך. תעזור לי, רבנו של עולם. אבא, אל תתרחק ממני. אל תיתן לי להתרחק ממך. אז זה רק דוגמה, כל אחד בתחומים שלו, כל אחד בחיים שלו, כל אחד עם הסוג, העיסוקים שלו בחיים, שיבדוק את עצמו כמה אלפי דברים אנחנו מתירים לעצמנו בחופשיות, ולא מגדירים לעצמנו שזה בעיה בעבודת השם שלנו. אז אומר כאן הרב דסלר, אפילו פעם אחת אדם עובר עבירה, אפילו פעם אחת, ודאי שיש בזה השרשת קלות דעת כלפי חומר החטא. זאת אומרת שברגע שאתה עובר עבירה במזיד, אתה מחפף כזה, אומר לא נורא, נעבור את העבירה, או נתמכר לאיזה תאווה, לא נורא, זה כבר מה עשית פה? אפילו פעם אחת השרשת בעצמך קלות דעת כלפי החומרה של החטא. יש פה חטא חמור, ואתה בא ואתה אומר לעצמך לא נורא, זה נקרא קלות דעת כלפי החומרה של החטא. אתה אומר לא נורא, הקדוש ברוך הוא אומר זה נורא, אתה אומר לא נורא. בא הקדוש ברוך הוא, אומר לך תשמע, מאוד חשוב לי שתתנהג כך וכך, תעשה כך וכך, והנה נתתי לך הוראות מפורטות. הקדוש ברוך הוא, כל מילה שלו שקולה, כל דבר, אם הוא כותב לך, אומר לך בתורה, מדריך אותנו להתנהג כך וכך, אז כל מילה חשובה. אז הוא אומר לך, תשמע, חשוב לי שתעשה כך וכך. בא בן אדם ואומר, זה חשוב, זה לא חשוב. ומתחיל לסנן. אז זה קלות דעת. ברגע שעברת העבירה, אתה מתמכר לקלות דעת הזאת. אתה מתחיל לעשות איקסים. יש פה כל מיני דברים, זה נחמד, זה חשוב. יש כמה דברים שמראש אני שם עליהם איקס, זה לא חשוב. זה לא חמור. לא חמור. אומרים לך זה חמור, אתה אומר זה לא חמור. אתה אומר, אדם מתרגל לשקר. מתרגל להתנגד לאמת האלוקית. לאט לאט זה הופך אצלו להיות טבע. בהתחלה זה היה דברים ככה, כמה דברים בודדים, דברים שנראים ככה קלים, כלילים, לאט לאט זה משתרש אצלו, לאט לאט זה הופך להיות טבע שני אצלו. הוא אומר, אם אני כבר רגיל לחפף, אני רגיל לרשום איקסים, אני רגיל להגיד, כשזה חמור אני אומר שזה לא חמור, שזה חשוב אני אומר שזה לא חשוב, אז עכשיו אדם שהוא כבר רגיל לזה, אז לאט לאט בלי לשים לב, כמו כדור שלג, הוא מתחיל לעלות, מתחיל גם דברים שעוד יותר חשובים, גם עליהם הוא ישים איקס, דברים שממש השני כבר נפגע ממך, כמה נזק אתה זורע מסביב, כמה הרס, אתה אומר, לא נורא, לא חשוב, מה אכפת לי, אז שיגיד, שיפגע, מה אכפת לי, מה היא חושבת, מה זה, מה אכפת לי, מה אכפת לי, מה אכפת לי, ואתה לא שם לב מה קורה לך. האישיות שלך הולכת ומשתנה, אתה הופך להיות מושחת, מקולקל. וכלפי חוץ, אנשים, מי שלא מכיר את הפנימיות, את המניעים שלך, את עד כמה אתה, הריקבון אצלך הולך ומחלחל בנפש, אנשים בחוץ רואים אותך עדיין עם זקן ופאות, אומרים עליך, תלמיד חכם, צדיק, זה. מכירים אותך בתור אחת יריעת שמיים כבר שנים, אז ממשיכים להגיד לך, זאת היא צדיקה וזה. הם לא יודעים שעכשיו את התחלת הידרדרות חמורה. אף אחד לא יודע. מי יודע? הקדוש ברוך הוא יודע. והצדיק. הצדיק יודע. אז אומר כאן, אפילו פעם אחת, אמרנו, אם אדם שטוף בעבירה, אז כבר נעשה לו כיתר. אומר הרב דסלר, תדע לך, פעם אחת תוותר לעצמך, פעם אחת תוותר ליצר, כבר גרמת לעצמך נזק עצום. מה הנזק? השרשת בעצמך התחלה של הידרדרות. התחלה שאתה מרשה לעצמך, מתיר לעצמך לפתח קלות דעת כלפי חומרה של חטא. הבחינה זו של קלות הייתה נשארת רשומה בו גם לאחר שעשה תשובה עד מקום שידו מגעת. זאת אומרת, אדם עכשיו נניח זיהה והגדיר לעצמו, אני עשיתי עבירה, עשיתי משהו לא טוב, פגעתי בחבר שלי או התמכרתי לאיזה פחד פנימי ביני לבין עצמי, כל דבר לגופו. עכשיו הוא עושה תשובה, יפה מאוד, עושה תשובה על מה שאני עשיתי לא בסדר, אני עושה תשובה, אני מתחרט על זה, אני מודה, ריבונו של עולם, עשיתי כך וכך, אני מתחרט על זה, מצטער על זה, מואס בזה, מקבל על עצמי לאבא לא לעשות את זה. יפה, עשה את כל השלבים של התשובה לפי הרמב״ם, כל הכבוד. באמת עשית תשובה, יפה מאוד. תשובה על העבירה עשית. יש רק עוד איזה פינה אחת שלא טיפלת בה. מה זה? קלות הדעת שלך כלפי חומרת החטא. תשמעו עכשיו איך הוא מסביר. בחינה זו של קלות הייתה נשארת רשומה בו גם לאחר שעשה תשובה עד מקום שידו מגעת. דורשה של דבר, אדם עושה תשובה כמה שהוא יכול, עד מקום שידו מגעת. כתוב לגבי בדיקת חמץ, שאדם צריך לחפש את החמץ בכל החורים והסדקים עד מקום שידו מגעת. נניח, דוגמה, יש איזה חור של איזה אכבר, ואתה יודע ששם יש פירורי חמץ, סתם דוגמה, אז יש איזה חור בין הלבנים בבית, אז עד מקום שאפשר להגיע, אי אפשר להגיע, זה מקום חור קטן, אבל הוא עמוק, אז עד מקום שאתה יכול להגיע, תוציא משם את החמץ. ואפילו אם אתה רואה מרחוק שיש שם איזה חתיכת חמץ, אבל אתה לא מגיע, בסדר, לא נורא. ככה חז"ל אומרים, בדיקת חמץ עד מקום שידו מגעת. אם אתה לא יכול, אז אונס רחמנא פטרי, מי שלא יכול, אז הקדוש ברוך הוא אומר, פטרים אותך. אז ככה גם לגבי תשובה, אדם לך צריך לחפש בכל החורים, בכל הסדקים, בכל הפינות, בכל התחומים, איפה אני מלא, איפה יש לי פה עבירות או אבק עבירות, ולא רוצה להשאיר לעצמי איזה פינה אחת שלא מטופלת, עד מקום שידו מגעת, עד כמה שאפשר, עושה תשובה. אבל הבחינה הזאת של הקלות דעת כלפי חומר החטא, זאת אומרת שאני עכשיו השרשתי בעצמי את האפשרות הזאת שאני רואה משהו חשוב ואני אומר זה לא חשוב, אני אומר פה משהו, רואה פה משהו חמור, זה עבירה, ואני בא ומתמרד, את זה לא תיקנת. עשית תשובה על החטא בעצמו, על המעשה או על המחשבה שהיה אסור לחשוב אותה, את זה תיקנת. אבל מה לא תיקנת? את זה שאתה מאפשר לעצמך לעבור עבירה, אפילו שאתה יודע שזה עבירה. עכשיו הוא מסביר עוד קצת. וכשהיו מזדמנים לו המקום והמצב שגרמו לו לחטוא, אם גם לא היה חוטא בפועל מעטה, כי הרי זהו גדר תשובתו, אבל היה מתעורר בו הרצון לעבירה, והייתה חולפת עליו הסכנה שמא יחטא, באופן שלא היה קורה לו קודם שהגיע החטא לידו. זאת אומרת, איך זה בא לידי ביטוי? שיש פה משהו שלא תיקנת, תשובה על החטא עשית, אבל מה לא תיקנת פה? את זה שאתה מוכן להתיר לעצמך לעבור עבירה, אפילו שאתה יודע שזה עבירה. זה נקרא להשריש בעצמך קלות דעת כלפי חומר החטא. יש פה דבר חמור ואני אומר לעצמי זה לא חמור, קלות דעת. זה כמו אחד שהוא לא זהיר, נגיד ילד קטן, מה אכפת לו להכניס מסרגה לחשמל? מה אכפת לו? מה אכפת לו לרוץ לכביש? מה אכפת לו לגוע באש? לא אכפת לו, למה? יש לו קלות דעת, הוא לא יודע כמה זה חמור, הוא לא מבין את התוצאות, הוא לא ראה אף פעם בן אדם שקיבל קביעה, אז מה אכפת לו? אז הוא מכניס את היד לאש, משחק עם זה. זה נקרא קלות דעת כלפי חומר העניין, כלפי חומרת העניין. עכשיו, זה מה שחסר לי. עכשיו נניח תבוא אמא, תגיד לבן שלה, למה עשית ככה וככה? אז הוא יגיד, סליחה, באמת לא הייתי בסדר, מצטער. יפה, עשה תשובה. אבל קלות דעת עדיין יש לו. את זה הוא לא תיקן. קלות דעת כלפי זה שיש עבירות, אסור לעשות אותן, ובכל זאת פעם אחת התארתי לעצמי, בכל זאת ללכת נגד, להתמרד. נקרא את זה עוד פעם. בחינה הזו של קלות הייתה נשארת רשומה בו, גם לאחר שעשה תשובה, עד מקום שידו מגעת. וכשהיו מזדמנים לו המקום והמצב שגרמו לו לחטוא, עכשיו אתה חוזר לאותה סיטואציה, שתיים בלילה, ליד המקרר, אף אחד לא רואה, הנה עוד פעם אותה סיטואציה. וכשהיו מזדמנים לו המקום והמצב שגרמו לו לחטוא, אם גם לא היה חוטא בפועל מעטה, למרות שעכשיו הוא לא היה חוטא בפועל, הוא לא היה פותח את המקרר, היה מתגבר. למה? כי הרי זהו גדר תשובתו, הרי עשיתי תשובה על זה. עשיתי תשובה, קיבלתי על עצמי לאבא לא לעבור את העבירה, ואני מספיק חזק עם התשובה שלי ואני באמת לא יעבור עבירה, אז מה הבעיה? אבל היה מתעורר בו הרצון לעבירה. אתה רואה? אתה רואה? סימן שלא תיקנת. תיקנת 90%, אבל את הפינה האחרונה לא תיקנת. למה? עובדה שהרצון לעבירה עוד פעם מתעורר בך, רק שהתשובה שלך באמת הייתה טובה, אז אתה מתגבר על הרצון הזה. אבל השאלה היא יותר בסיסית, יותר יסודית, למה בכלל עכשיו מתעורר בך עוד פעם רצון לחטוא? אפילו שאתה מתגבר עליו ולא חוטא, אבל למה עכשיו בכלל יש לך פיתוי לחטוא? אחד שהוא דתי הרבה שנים, רגיל בכל הדקדוקים של ההלכות, אדם ירא שמיים אמיתי, אין לו עכשיו ניסיון לחלל שבת, אין לו אפילו רצון קלוש לזה. הוא פשוט לא, שאם הוא פתח את המקרר בשבת ולפני שבת הוא שכח לחבות את המנורה בדלת של המקרר, זה פשוט לא, שאפילו אם עכשיו זה יום קיץ לוהט, הוא לא יסגור את המקרר, זה פשוט לא. ונניח שאין לו למי להביא לשכנים או משהו להעביר את כל התחולה של המקרר, אין. מה שהמסקנה, מה שזה אומר, תוצאה ברורה, האוכל הזה יתקלקל. זה פשוט לא שהוא לא יעשה שום דבר, הוא לא יסגור את הדלת. זה פשוט לא. מה, יש לו ניסיון? אין לו ניסיון. מה אכפת לי אוכל? לא, חילול שבת. חילול שבת. זאת אומרת, הרצון אפילו לא מתעורר אצלו לעבירה. אנחנו צריכים להגיע למצב כזה, כלפי כל דבר, כלפי כל תחום, גם הדברים הכי דקים. היה מתעורר בו הרצון לעבירה, והייתה חולפת עליו הסכנה, שמא יחטא, באופן שלא היה קורה לו קודם, שהגיע החטא לידו. לפני שעברת העבירה בפעם הראשונה, היה ברור לך, את הדבר הזה אני לא מוכן לעשות. מה, לפגוע בזולת? מה פתאום שאני אפגע בזולת? להעליב מישהו? בחיים, שאני אעליב מישהו, לא יעלה על הדעת בכלל. אבל פעם אחת אתה מעליב, פעם שנייה אתה מעליב, פעם שלישית, אחר כך התרגלת. התרגלת, בן אדם נעשה מושחת. איפה זה בא לידי ביטוי בדרך כלל? בבית. האישה, אישה טובה, בחורה צנועה, יראת שמיים, התחתנה, ברוך השם, מזל טוב. עכשיו התחתנה, פתאום היא מגלה שבעלה מרגיז. יש בעל שלא מרגיז? אבל את זה לא סיפרו לה בהדרכת קלות, מה נעשה? אז היא פתאום רואה שבעלה מרגיז. אז היא מתחילה לצעוק בחזרה, ולהרגיז בחזרה, ולהעליב, ולפגוע, ולעשות דווקא, ופרינציפ, וזה, וזה, וזה. בסדר, פעם אחת היא עשתה את זה, אז היא הייתה עם מלא נקיפות מצפון. בחורה טובה, לב טוב, כל השנים. עזרה לכולם, לכל החברות שלה, כולם הכירו אותה עם לב טוב. עכשיו פתאום היא מתירה לעצמה פעם אחת לפגוע בבעלה, להרגיז אותו, לדבר עליו לשון הרע, כל מיני דברים. כלפי כולם היא ממשיכה להיות בסדר כמו שהיא הייתה תמיד. לב טוב, לעזור לשני, לא לפגוע באף אחד, אפילו פוגעים בה, היא אף פעם לא מחזירה לחברות שלה שפוגעות בה, ממש מתוקנת. אבל יש פה איזה פינה אחת בחיים שהיצר אומר לה, זה לא חשוב, זה בעל, תראי, הוא גם מרגיז, גם מגיע לו. כלפי כולם, תסתכלי, והיצר בא ומראה לה בחוש, תסתכלי. כלפי כל החברות שלך, תראי, את צדיקה. וכולם אומרות לך שאת צדיקה. וכולם באות ואומרות לך, באמת, אנחנו לא מבינות אותך. היא עשתה לך ככה ולא החזרת לה? ממש צדיקה. אבל אף אחד לא יודעת שבבית הריקבון הולך ומחלחל. פעם אחת, פעמיים, שלוש, שנתיים לנישואים, שלוש שנים לנישואים, ארבע שנים לנישואים, ילדים כבר. והיא ממשיכה עם ההתנהגות שלה כלפי בעלה, זה רק הולך ומחמיר, יותר נוגדנים, יותר מרירות, יותר משקעים, יותר תסכולים, ויותר היא מוציאה, יותר פוגעת בו ומעליבה אותו והכל. כמובן שגם מונעת את כל השמחה שלו וכל עבודת השם שלו, פוגעת בהכל. אבל היא לא מגדירה לעצמה שיש לה בעיה בעבודת השם. יש לה, אולי, אולי תוכל להודות שיש לה בעיה בשלום בית. היא תבוא לרב ותגיד לו, יש לנו בעיה בשלום בית. יש לך בעיה, גברת, אל תגידי לנו. את הבעיה בעצמה. יש לנו בעיה בשלום בית. לא, יש לך בעיה בריקבון הפנימי שלך, עבודת השם שלך. את הולכת ונעשית מפלצת. אבל את לא תודי בזה. זה בעיה בתיקון המידות, פשוט. אל תגידי שלום בית. בואי נרד לקרקע. סתם ואהבת לרעך כמוך, סתם פשוט, בן אדם לחברו פשוט. ככה פוגעים בבן אדם? אבל אדם לא מגדיר לעצמו את זה ככה. מה הקשר לעבודת השם? מה הקשר לעבודת השם? או שהוא שם על זה איזה תווית, איזה חותמת, וישר מקטלג את זה באיזה מגירה, זה שלום בית, זה משהו אחר. לא חביבי, זה תיקון המידות, זה ואהבת לרעך כמוך, זה פשוט, זה דברים פשוטים. אין לך דבר שמרחיק את האדם יותר מהקדוש ברוך הוא, מאשר פירוד בינו לבין יהודים אחרים. וההורי היה לזה. תעשה תשובה אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה. אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. עבירות שבין אדם למקום, עיצומו של יום מחפר. יום כיפור. עבירות שבין אדם למקום. בינך לבין בורא עולם. אבל עבירות שבין אדם לחברו, לא יעזור לך כלום. לא תשובה, לא חרטה, כלום, שום דבר לא יעזור לך, גם לא עיצומו של יום, יום כיפור, שום דבר לא יעזור עד שתרצה ותפייס את החבר שלך. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מוחל על כבודי, אבל כל עוד אתה פוגע בכבוד של החבר שלך, או של אשתך, או של מי שלא יהיה, על זה אני לא מוכן למחול. קודם כל תיקון המידות, עבודת השם, בלי תיקון המידות, זה לא עבודת השם. לפני שאדם עבר עבירה פעם ראשונה, לא התעורר אצלו בכלל הרצון לחטא. אותה בחורה לפני שהתחתנה, לפני הנישואים, היא לא הייתה מעלה בדעתה לפגוע במישהו. לא יעלה על הדעת לפגוע במישהו. היא תעדיף שיעליבו אותה ויפגעו בה ויחשבו שהיא עשתה והיא זה והיא תשתוק, רק לא לפגוע באף אחד. עכשיו, האדם עבר עבירה, נעשית לו כיתר, ואפילו בפעם ראשונה שאדם עובר עבירה, הוא השריש אצלו את קלות הדעת כלפי חומר החטא. עכשיו יש לו כבר קלות דעת. ואיך היצר מסנבר אותו? עוד פעם, הוא מקטלג אותו, את העבירה הזאת. הוא אומר לו, תשמע, זה לא בדיוק עבירה, זה איזה בעיה צדדית, זה משהו לא כל כך חשוב. עכשיו, מה זה גורם? שבפעם הבאה יתעורר אצלך הרצון לחטא. עוד פעם יש לך פיתוי לפגוע בזולת. ניקח דוגמה, את הדוגמה הזאת. אז מה עושים? איך אנחנו מתקנים את ה-10% הנותרים? אמרנו, בן אדם לעשות תשובה, הוא מוכן לעשות תשובה. ולקבל על עצמו לאבא לא לחתו, הוא מוכן לא לחתו. אבל איך מתנקים שאפילו הרצון לעבירה שלא יהיה לי? שלא יתעורר אצלי עוד פעם הרצון לעבירה. לעשות את העבירה בפועל אני לא אעשה, כי עשיתי תשובה אמיתית, תשובה טובה. תשובה של 90% זה תשובה טובה מאוד. אבל 10% הנותרים גורמים לי שרצון לעבירה יתעורר בי עוד פעם. איך מתנקים גם מזה? האיכות של התשובה. השאלה מה האיכות של התשובה שלך. אדם עשה תשובה, זדונות נהפכים לו לשגגות. אבל תשובה מאהבה, פירושו של דבר, איכות של תשובה, הרבה יותר עמוקה, שהבכי יצא אצלך לא בגלל שאתה מוצא בעצמך חיסרון וחוסר שלמות, שבעצם זה גאווה, אלא הבכי יצא אצלך בגלל שאתה רוצה את קרבת השם. געגועים להשם, התרחקתי, בגדתי בך, הכזבתי אותך ריבונו של עולם, ומה שמפריע לי פה זה לא שאני מוצא את עצמי לא מושלם, אלא שהתרחקתי ממך פשוט מאוד. אני רוצה לחזור אליך מחדש. תשובה מאהבה, מאהבת השם. אדם שמגיע לזה, מצליח להתחבר לזה, שזה קשה, מצליח להתחבר לזה בעומק הלב, איכות התשובה שלו יותר עמוקה, זדונות נהפכים לו לזכויות, פירושו של דבר, שמחשיבים לך, את העבירה שאתה עשית במזיד, כאילו זה היה מצווה, זדונות נהפכים לו לזכויות. זה נחשב לך לזכות. פירושו של דבר, שמעולם לא עברתי עבירה. כל כך מנקים לך את הנפש, בזכות התשובה שאתה עושה פה למטה, מנקים לך את הנשמה, את ה-10% הנותרים. כאן הוא מסביר את זה פה בעריכות, מי שירצה יקרא פה עמוד 84, לפני ואחרי, מסביר פה בעריכות שהקדוש ברוך הוא משלים לך את התשובה שלך. אדם עושה תשובה עד מקום שידו מגעת, ואחר כך הקדוש ברוך הוא מנקה אותך, גם ה-10% הנותרים, שמה הם? שעכשיו הוא מחשיב לך שזה שעברת עבירה בכלל לא נחשב לך לעבירה. פירושו של דבר, מה פירוש לא נחשב לך? זה לא רק במישור הפשוט, שזה גם נכון, שבשמיים יש ספרים, ספרי חיים, ספרי מתים, בקיצור הכל רשום. ספר החיים זה השכינה הקדושה, ספר החיים, ושם כתוב כל דבר לגבי כל בן אדם, כי הנשמות שלנו מושרשות בשורש נשמת ישראל, שזה כנסת ישראל, זה השכינה, לכן היא נקראת ספר החיים. כל מה שעובר ויעבור על כל אחד מאיתנו רשום שם, כל התסריטים, הכל רשום שם. אז עכשיו רושמים לך שעל העבירה הזאת עשית תשובה מעולה, ועכשיו זדונות יחשבו לך לזכויות. לא רק שזה רשום למעלה, המשמעות של זה שזה רשום אצלך בנפש, שבנפש אצלך אתה מתנקה באופן כזה שבתשובה של 90% עשית תשובה טובה, ולא תעבור עוד פעם את העבירה. אבל רצון לעבירה עכשיו יתעורר בך כל פעם מחדש. למה? כי מה נשרש אצלך קלות הדעת כלפי חומר החטא. ומזה אתה לא מתנקה. זה משהו עמוק מאוד. שאפילו פעם אחת היה פה איזה משהו, ראיתי את העבירה, ידעתי שאסור, בכל זאת הלכתי ועשיתי בכוונה תחילה. מרדתי. להתנקות 90% אתה יכול, 10% הנותרים אתה לא יכול. כי רצון לעבור עבירה כל פעם מתעורר בך מחדש. גרעין פנימי זה כמו קוצב לב ששותלים לך בלב. עכשיו אתה מסתובב איתו כל הזמן, לא יעזור לך שום דבר. אין לך לאיפה לברוח. אתם יודעים, יש בעלי חיים בסכנת הכחדה. יש לך איזה נמר אחד בכל מדבר יהודה ששומרים עליו מכל משמר, מאיזה סוג מיוחד, ורוצים ממש לפקח עליו. אז מה עושים? על פעם אחת תופסים אותו, משתילים לו איזה מין משדר רדיו מזערי כזה קטן, עכשיו יודעים את כל המהלכים שלו. איפה שהוא ילך, אפשר לעקוב אחריו. אז אותו דבר, עכשיו היצר הרע יש לו שתל אצלך, קוצב לב כזה, משדר רדיו כזה, עכשיו הוא עוקב אחריך לכל מקום, עכשיו יש לו מניות אצלך. כל פעם שאתה תעבור ליד סיטואציה דומה, הוא מיד יתעורר, מיד יתנפל עליך. עוד פעם הרצון יתעורר אצלך מחדש לעבור את העבירה. ואתה תגיד, אני לא יודע מה קרה לי. פעם בכלל לא היה לי רצון לעבור את העבירה הזאת או לחשוב את המחשבות האלה. היום, כל הזמן, כל הזמן, אני לא נותן לעצמי, אבל כל הזמן זה בא לי התאווה הזאת או המידרה או הרצון לעבירה. אם תעשה תשובה באיכות עמוקה, כמו שאמרנו מקודם, יותר ממוקד, יותר מנותח לפרטים, אל תסתפק בתשובה כללית, כן, גאווה כללי, אני יודע, יש לי כעס, יש לי חוסר ביטחון באשם, אדם יכול להגיד על עצמו כל דברים, כל מיני דברים באופן כללי. אבל אם אתה תצליח לרדת לפרטים, לנתח אירועים, ולהגיד פה כך וכך, בגלל שכך וכך, תשובה יותר ממוקדת, יותר מנותחת לפרטים, וזאת אומרת, יותר בשכל, יותר עמוק, וגם יותר ברגש, יותר בלב נשבר, חרטה יותר עמוקה, תשובה מאהבה, מאהבת השם, ולא בגלל שזה פוגע לי באגו, אז יבוא הקדוש ברוך הוא וינקה אותך גם ה-10% הנותרים, זדונות נהפכים לו לזכויות, ועכשיו זה נחשב לך ממש כזכויות, ולא יתעורר בך עוד פעם הרצון לעבירה. ועל זה נאמר, שובו אליי, ואשוב עליכם. אדם עושה שובו אליי, מצידו, 90%. אני אשלים לך את ה-10% הנותרים, ואשוב עליכם. כך הוא מסביר פה. כדאי מאוד מאוד לכל אחד לראות פה בהרחבה רבה. עוד דבר קטן שרצינו להביא פה, בעמוד 86. אומר פה רב דסלר, מצינו שתי פנים בטמטום הלב הנגרם לאדם על ידי החטא. כשאדם עובר עבירה, אמרנו נעשית לו כיתר, פירושו של דבר, יש לו כבר טמטום הלב. מה זה טמטום? אטימות. הוא כבר אטום, כמו שכתוב בתורה. כתוב שלגבי מאכלות אסורות, שאסור לאכול, מאכלות אסורות, למה? ונטמאתם בם. אדם אוכל מאכלות אסורות, הוא נהיה טמא בנפש. אוכל זה דבר מיוחד, שכשאתה אוכל אוכל, הוא הופך להיות חלק מהדם שלך, חלק מבניין הגוף שלך, חלק מכל כולך, וכשזה אוכל אסור, זה מטמא את כל כולך. ומכיוון שהדם הזה מגיע ללב ומגיע למוח, הלב שלך מקבל אטימות רוחנית, פירושו בהרגשות של קדושה, בעיקר בתפילה מרגישים את זה, והמוח שלך מקבל אטימות רוחנית, וזה אומר טעויות בהשקפה, חסימות שכליות, טמטום הלב וטמטום המוח. אז חז"ל אומרים, הנה תראו, כתוב ונטמאתם בם בלי א', בדרך כלל צריך להיות כתוב עם א', באותו פסוק כתוב בלי א'. אומרים חז"ל, אל תקרא ונטמאתם בם, אלא וניטמתם בם. זאת אומרת, אתם תהיו מטומטמים, אטומים. אז אומר פה, מצינו שתי פנים בטמטום הלב, הנגרם לאדם על ידי החטא. שני סוגי אטימות. א', מצד העבירה בעצמה. כגון מאכלות אסורות, חילול שבת ועוד, שעצם העבירות, ואפילו הסען בשוגג או באונס, בטבען להכניס טמטום וטומאה בלב האדם. זאת אומרת, זה הדבר הפשוט, שאדם עובר עבירה, עצם העבירה בעצמה מכניסה לך טמטום ללב ולמוח, אטימות רוחנית. יש פה טומאה. במעשה של העבירה יש טומאה. טוב. מה עוד? ב', מצד הבחירה הרעה שיש כאן, לעשות מעשה נגד רצון השם, שבזה מכניס בליבו את טומאת המרד נגד רצונו יתברך. שני סוגי טומאות יש פה. יש טומאה של עצם העבירה, אבל יש טומאה אחרת שהיא הרבה יותר חמורה, וזה טומאת המרד. שאתה התרת לעצמך לקום ולעשות משהו נגד רצון השם. וזה שני דברים. מה אכפת לי? למה להגדיר שזה שני דברים? מה הנפקא מינה? זאת אומרת, מה ההשלכה? מה ההשלכה של זה? איפה רואים את שזה בא לידי ביטוי? החלוקה לשני דברים. טומאה של עצם העבירה, וטומאת המרד שקמת ועשית בפועל משהו נגד רצון השם. אז הוא נותן פה שתי דוגמאות יפות. ובזה שונה ערך הטומאה בין שוגג לבין מזיד. הבנתם? אחד שעובר עבירה במזיד, יש לו את טומאת העבירה וגם את טומאת המרד. אבל אחד שעבר עבירה בשוגג, הוא לא ידע ששבת היום והוא עשה משהו, או שהוא לא ידע שהמלאכה הזאת אסורה בשבת בכלל. אז בשוגג יש לו את טומאת עצם העבירה, אבל טומאת המרד אין לו. אני לא התכוונתי למרוד בכלל. לא ידעתי שזה אסור. לא ידעתי שאסור לקצוץ סלט, ירקות, בחתיכות קטנות, בשבת. לא ידעתי. לא ידעתי. מה אני אעשה? חשבתי שמותר. עכשיו למדתי, תודה רבה לך, לימנת אותי, שאם חותכים לסלט, אז רק בשבת בעצמה, אז רק חתיכות קצת גדולות, ולא קצוץ. אז עכשיו לימנת אותי, אז עכשיו אני יודע. אז אני מיד אעשה, אני מיד אתקן. זאת אומרת, היה פה עבירה בשוגג, לא ידעתי שזה אסור. אז כשאדם עובר עבירה בשוגג, טומאת עבירה, יש פה, תשמע חביבי, אי ידיעת החוק אינה פותרת מעונש, יש פה עבירה, עברת עבירה, זה חילול שבת. אבל טומאת המרד אין פה. אז לכן, ממה יותר קל לחזור בתשובה? מעבירות במזיד או מעבירות בשוגג? מבחינה נפשית, הרבה יותר קל לחזור מעבירות בשוגג. יותר קל לחזור בתשובה, יותר קל להתנקות מהם, להתנתק מהם. למה? כי טומאת עבירה יש פה. אז צריך לחזור על זה בתשובה, ולפעמים זה קצת קשה, אבל טומאת המרד אין פה. לכן זה יותר קל. אחד עובר עבירה במזיד, הטומאה היא כבר הרבה יותר פנימית. פנימית. זה לא בידיים, קמת, עשית עבירה. זה פנימי, זה בלב, זה במוח, זה בנפש עמוק, עמוק, עמוק. טומאת מרד. מה שהוא קרא מקודם, השרשת קלות הדעת כלפי חומר החטא. זה נקרא במרד. קמת במרד, עשית עבירה, במזיד, ראית, ידעת שזה דבר חמור, וקלות דעת. אמרת, טוב, נו, לא חמור, לא חשוב. כבר השרשת בעצמך, עכשיו לך תתנקה מזה, אי אפשר להתנקות מזה. זה משדר רדיו קטן שהיצר שוטל אצלך, עכשיו אתה לא יכול לצאת מזה. אי אפשר להתנתק מזה, זה אצלך בפנים. אי אפשר לצאת מזה. אלא אם כן תעשה תשובה מאוד מעולה, מאוד מעומק הלב, מאוד בלב נשבר, מאוד באהבה, תשובה מאהבה, אהבת השם, אמיתית, געגועים חזקים מאוד לקרבת השם ולהתנקות, אז הקדוש ברוך הוא יבוא בעצמו ואשוב עליכם ויוציא לך גם את המשדר רדיו הקטן הזה שהיצר שתה לך. עכשיו אתה תהיה נקי מציפורני היצר. זה מה שקרה במעמד הר סיני. פסקה זוהמת החטא. מכתב אלוקים חרות הוא על הלכות, אל תקרא חרות אלא חירות, חירות ממלאך המוות, חירות מיצר הרע. תראו לכם איזה ניקיון פנימי עצום, מוחלט של 100%. זה דוגמה אחת, שוגג ומזיד. אמרנו שבמזיד יש את שני הטומאות, טומאת עצם העבירה וטומאת המרד. בשוגג יש רק את טומאת העבירה. איזה עוד דוגמה יש לזה? דוגמה יפה מאוד. תשמעו. ובזה שונה ערך הטומאה בין שוגג לבין מזיד, ובין הטומאה של החוטא עצמו לזו של בניו, אשר מעשי אבותיהם בידיהם. אחד עבר עבירה, פירושו של דבר נניח, פרק עול, חזר בשאלה, הלך לקיבוץ, למרות שאבא שלו היה רב וכו'. פרק עול. מרד. בסדר. הלך לקיבוץ, נולדו לו ילדים, בתקווה שהילדים האלה שלו בכלל, קיצור, שמשמור מה שקורה שם, עכשיו הבנים שלו, מה הם יכולים לעשות? הם גודלים בקיבוץ, כל החברה מסביב, כל מה שהם מקבלים, שנאה נגד הדעת מאבא שלהם ומאמא שלהם. עכשיו תינוקות שנשבו, מה אפשר לעשות? זה החינוך שהוא קיבל מגיל אפס, גיל שנה, שנתיים, שלוש, גיל 16, זה מה שהוא קיבל, משתפים לו את הראש בנגד נגד, הוא לא מכיר משהו אחר, אין לו אף בן אדם דתי בכל החיים שלו שהוא נפגש איתו, שהוא רואה, בוא נה, זה בני אדם, בני אדם, נפלאים, טובים, הוא חושב שזה מפלצות, שמה, בבני ברק, שמה, במאה שערים, הגטאות שלהם, אוכלי אדם, קניבלים, מי יודע מה, טוב. עכשיו ההורים שלו שפרקו עול ומרדו, יש להם גם את תומעת עבירה, תומעת כל העבירות, וגם את תומעת המרד. אבל הבנים אין להם את תומעת המרד, כי הם לא קמו ועשו במזיד. זה לא במזיד, זה החינוך שהם קיבלו, תינוקות שנשבו. עד עכשיו מי יותר קל לו לחזור בתשובה? הילדים יותר קל להם לחזור בתשובה. מצד שני, יש איזה משהו שקצת מקשה על העניין, כי האבות הם מכירים, הם מכירים את הדת רק שהם עזבו, אבל הילדים בכלל לא מכירים. אז לכן הקדוש ברוך הוא צריך לבוא ולעורר את הבן אדם, לעורר אותו לאמת, לפתוח לו חלון לאמת, ואז הוא יוכל לחזור בתשובה. הוא יצטרך להתקל באיזה מישהו בנפל שפתאום איזה חבדניק שדווקא הוא מחייכן ונחמד ושמח ועזר לי וזה, נתן לי איזה ספר, פתאום נפתח לי הלב, או חס וחלילה איסורים. בקיצור, בשבילנו, מה שזה אומר לגבינו, אדם שהולך עם מידת האמת תמיד, גם אם מדי פעם היצר יתגבר עליו והוא יעבור איזה עבירה, לא נורא. למה לא נורא? כי אדם כל הזמן עובד על מידת האמת. פירושו של דבר, כל הזמן עושה חשבון נפש, מחפש בנרות איפה הוא לא בסדר, וכשהוא מוצא, הוא מיד מודה על זה, מיד מוריד את הראש, מודה על האמת, פה לא הייתי בסדר ואני לא מרוצה בזה ולא רוצה את זה ורוצה להשתנות. פירושו של דבר שהוא עובד על עצמו כל הזמן, שתומעת המרד לא יהיה לו, גם אם ייפול באיזה עבירה. וכולנו בני אדם, התורה לא ניתנה למלאכי השרת, ואין צדיק אשר יעשה, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. גם אם יעבור איזה עבירה, לפחות שתומעת המרד לא יהיה לו. איך מגיעים לזה? עובדים חזק חזק על מידת האמת, לחפש את האמת, לחפש איפה אני עובד על עצמי, איפה אני משקר את עצמי, איפה אני מקבל על עצמי החלטות מתוך שיקולים לא נכונים, מתוך יראת הבריות או מתוך שיקולי כסף, על חשבון שיקולים של יראת שמיים, שהקדוש ברוך הוא פה רואה את המעשים שלי, ובכל זאת אני בוחר לעשות משהו אחר ולא מה שיעשה נחת רוח לפניו. טוב, אז אולי כאן נעצור היום. יהי רצון שהשם יתברך ישלח לנו שערי אמת, שערי אמונה, שערי ביטחון בהשם, שערי בשורות טובות. עד כאן להיום, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.